אחרי שדיברנו באמת על שתי מרכיבי המציאות העיקריים ביותר, שזה בעצם הטוב והרע, ראי נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, וראינו כיצד למעשה הכרעת האדם בתוך המורכבות של החיים, הכרעת האדם צריכה להיות, כמובן כל זה כפי שאתם זוכרים, כל זה עלה לנו מתוך הסיפור עם האם והבן, שהאירוע הזה היום יומי כמעט, הכל כך נדוש ומצוי בתוך משפחות ביחסי ההורים ובנים, כאשר הילד מעמיד אתגר לפני ההורים, בעצם התנהגותו המורכבת מעמיד אתגר לפני ההורים, שהייתי אומר שהאתגר הזה, אם הייתי נותן לו כותרת לאתגר הזה, הוא מעמיד לפניהם את האתגר של ראי נתתי לפניך, או ראו הורים יקרים, נתתי לפניכם את הטוב ואת הרע, ובחרתם בחיים. זה בעצם הסוגיה שעליה אנחנו דנים. המציאות שלנו היא מציאות מאוד מאוד מורכבת. כן? היא מורכבת בשני הדברים האלו. אין רגע שהוא לא מורכב מטוב ורע. ככלל, מאז חטא אדם הראשון, כל המציאות היא מעורבבת. כן? לפני חטא אדם הראשון לא הייתה ערבוביה, היה ברור בדיוק מה המקומו של הרע, היה ברור בדיוק איך הרע הוא בעצם מתמתק בשורשו. כלומר, לרע לא הייתה מציאות, לא הייתה לו מציאות עצמאית כאילו, כמו שאנחנו מרגישים אותה היום. היום שלאדם רע ואתה אומר לו, יהיה טוב, הוא מסתכל עליך בנגל, חייך, יהיה טוב. זאת אומרת, הרע נתפס בעינינו היום באיזשהו סוג של ממשות, כן? שהוא בפירוש מטריד, גורם לאי מנוחה, גורם ללחץ, סטרס, מתח. זאת אומרת, הרע היום יש לו פנים לא נעימות, הוא עושה לנו פרצוף לא נעים, כזה. אנחנו לא בדיוק מצליחים להחזיר אותו לשורשו, כלומר, הארי יצא מן הכלוב, והוא מסתובב חופשי, משתולל, נוהם מתוך קופה של בשר, ואנחנו נפגשים איתו בסרגנטי, נפגשים איתו בשדה החיים, ולא תפסנו אותו עדיין בקרניו. ודאי וודאי שאנחנו לא רוכבים על גבו, והוא לוקח אותנו לכל אשר נחפוץ. אנחנו עוד רחוקים מאותו מעמד של גר זאב עם כבש. המציאות של הרע היא מציאות מורכבת, דימר. חייב לומר, בואו לא נשלה את עצמנו. כן? ואנחנו ראינו, כן? אם כן, שהחיים הם מהווים אתגר בלתי פוסק, דרך הדוגמה הפשוטה הזאת. כן? אנחנו הבנו שבעצם החיים מהווים אתגר בלתי פוסק של מפגשי טוב ורע. כן? ופה השאלה הגדולה. אז כבר ישבנו עליה במהלך השיעורים הקודמים, אבל פה אנחנו נבוא לנסח אותה ולסכם אותה בצורה מגובשת יותר. כן? כשאנחנו שואלים איך האדם מתמודד עם רע, התשובה היא בשינוי הגישה. כן? שינוי גישה. אנחנו נמצא לפני פרשת שלח לך, שבוע הבא, שבוע הבא, פרשת שלח לך, שם אנחנו רואים את הדוגמה הקלאסית של יחס וגישה לדברים. יש את ישוע וכלב, ויש את עשר המרגלים. יש את הגישה ואת ההסתכלות ואת הפרשנות של עשר המרגלים, כמובן שבתוכם גם כן היו הבדלים שונים, כן? בקביעות הטראומטיות של המפגש עם ארץ ישראל, גם באמירה הכללית של ארץ אוכלת יושביה, ודאי וודאי שנבדלו עשרת המרגלים זה מזה. כל אחד צבא את האוכלת יושביה בצבע אחד, אחר, אחד בשחור, אחד באדום, אחד באפור, כל מיני צבעים. אבל בשורה התחתונה ארץ אוכלת יושביה. ויש לנו את ישוע וכלב, שהם מגיעים לארץ ישראל, ורואים בדיוק את אותם הדברים שרואים המרגלים, אבל בדיוק את אותם דברים. לא רואים שום דבר אחר, הם רואים את אותם ענבים, הם רואים את אותם יושבי הארץ, הם רואים את אותם מבצרי ומחנים, רואים את אותו הדבר בדיוק. הם חווים את אותו אקלים, לא משנה בין אם יש רבי או קיצי, הימים ימי ביקורי ענבים, אז זה קיצי. כן? בכל אופן, אותם המראות, אבל אם ניקח את כל ה-12 האלו, כן? ונבקש את חוות דעתם ממה שקרה, אנחנו נקבל 12 דוחות, לא בהכרח שונים מקצה לקצה, כמו שאמרנו, כי יש מכנים משותפים בין העשרה כולם לבין ישוע וכלב, אבל סך הכל נוכל לראות גוונים וגווני גוונים, כמו איזה פנקס של טמבור, כן? 20 צבעי תכלת, כן? כחול כזה וכחול כזה וכחול כזה וכחול כזה, כן? פנקס טמבור, אנחנו נראה. מה אנחנו למדים מזה לאמיתו של דבר? ברגע שאדם רוצה לסלק מעליו את הרע, כן? הוא בעצם צריך לשנות גישה. הרע לא יסתלק. החבר בחדר, אם תברח ממנו, כן? כי לא נוח לך איתו, אז יבוא לך מישהו אחר, ייתכן שאותו חבר, ייתכן שחבר אחר, מה שנקרא, אותה הגברת בשינוי האדרת. כן? מקודם זה היה מרגיזן בצבע כזה, עכשיו זה יהיה מרגיזן בצבע אחר. כן? זה ימרא את פיך, ועכשיו יבוא מישהו אחר וימרא את פיך. יכול להיות שזה יבחד, יכול להיות שזה בעבודה, יכול להיות שזה לא יודע איפה. בחלום הוא גם יכול לבוא אליך אגב. כן? הפתרון זה לא לברוח מהחבר. הפתרון זה לבחור בגישה וביחס. זה מהפכה מוחלטת. למה אני אומר את הדבר הזה? ייתכן שלא יצורך לומר את זה, אם לא היינו חיים במין דור כזה, שכל הזמן רוצה רק לגרש מעליו רק את הנגע הזה. כן? איך אומר פרעו? אסר מעלי רק את הנגע הזה. פרעו לא מבין שהפתרון הוא לא בהסרת הנגע. הפתרון הוא בשינוי הגישה. שינוי הגישה. ברגע שאתה לא משנה גישה לדבר, הדבר לא יסום עליך. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. אם אתה תשנה את היחס ואת הגישה לחייך, לדברים שקורים לך בחייך, עד מתי אתם מתלוננים על השם? כן? על השם תלונתכם, לא עלינו. אומר משה בשם אהרון. כן? עד לא עלינו תלונתכם, כי אם על השם. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. לא לבוא, כן? ולהאשים, כן? או לבוא לקבוע, כאילו לרע יש ערך מוחלט. אין לרע ערך מוחלט. אנחנו קובעים את הרע. החבר הוא רע, כי אני לא בוחר לראות את הטוב שבמעשיו. אגב, בגלל זה הוא גם יותר ויותר קשה. כן? הרע הולך ומתמצק. בהתחלה הוא היה רך, לאט לאט הוא היה, כן? לאט לאט הוא הלך והתקשה. בהתחלה האדם, הקדוש ברוך הוא, כן? בהתחלה הקדוש ברוך הוא מכה את קירות ביתו של האדם. אחרי זה הוא מכה את בגדיו, בסוף מכה את גופו. זאת אומרת, הרע הולך ולובש כל הזמן, פושט צורה ולובש צורה בהתאם לתגובת האדם על מציאותו. הרי אם אני אדע להתייחס בגישה נכונה לזולת שמרגיז אותי, הוא יהפך החבר הכי טוב שלי. בין אם הוא ימשיך בהתנהגותו, בין אם הוא יחדל ממנה. ועל פי רוב מה שיקרה שזה הוא יחדל ממנה. אנחנו יודעים שלא פעם בחיינו הפכנו אויבים לאוהבים. בזכות מה? שינוי הגישה. זכה נעשית לשם חיים. לא זכה נעשית לשם מוות. וכי התורה היא שם מוות. אחי, התורה היא שם מוות חזב שלום. זה הכל תלוי בזכה. עד כמה אתה זך במעשיך? עד כמה המבט שלך, ההסתכלות שלך, הסתכלות עמוקה, אמונית. דיברנו על זה בהתחלה, אתם כבר מתחילים לזכר, לפחות אלו שמטיבי הלכת, שהיו איתנו פה מההתחלה, זוכרים שדיברנו על האופן שבו אנחנו מגלים את המשמעות של דברים. משמעות מלשון לשמוע את כל השם שבתוך ההתרחשויות. הקדוש ברוך הוא מצוי בתוך הארץ אוכלת יושביה. וכמו שאומרים חז"ל, שהמרגלים שראו את היושבי הארץ מקברים את מתיהם, אז 10 המרגלים הסיקו מזה שארץ ישראל אוכלת יושביה. תראו כמה אנשים מתים פה ביום. רשימת המתים, 200 מתו היום. כן? כל יום לא פחות 200 איש מתים, כל יום רק עסוקים בקבורה, בקבורה, בקבורה. זה מה שראו 10 המרגלים. מה ראו ישוע וכלב? שהם קוברים את מתיהם, למה? הקדוש ברוך הוא יטריד אותם במתיהם כדי שלא ישימו לב על המרגלים. שהמרגלים יוכלו למלא את משימתם, ללכת שתי וערב, 40, כן? פרסה על 40 פרסה, ונגמר סיפור. יחזרו הביתה בשלום, יחזרו למדבר, ידווחו את הדיווחים שידווחו, והמתכ"ל יתכונן למלחמה הגדולה. ישוע מת, משה מת וישוע מכניס. בסדר גמור. אבל תראו איזה הבדלים במסקנות. לכן סוף פרשה שלח לך זה פרשת ציצית. לא סתם. הפרשה הזו חותמת פרשה ציצית. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. פרשת חלה שמופיעה לפני סוף הפרשה היא מבשרת לעם ישראל שלמרות חטא העגל הוא ייכנס לארץ, כי הרי הפרשת החלה היא רק בארץ ישראל. רמז ונחמה יש פה בדבר, שלמרות שאתם הולכים עכשיו להסתובב 40 שנה בתוך המדבר, כבר אני מודיע לכם פרשת חלה. דו לכם, אתם תיכנסו. ופרשת ציצית, שבעצם מלמדת אותנו את בעיית השורש של המרגלים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. העיניים שלנו, צורת המבט שלנו, כל הפוסל ומומו פוסל. זה יסוד מאוד חשוב. אין לרע מציאות מצד עצמו. אחת הבעיות הגדולות, אחת הנזקים הגדולים שנגרמים כתוצאה מחוסר ההבנה של הסוגיה שאנחנו אומרים, כן, היא בזה, שאם אדם לא מבין שהדבר תלוי בשינוי הגישה שלו, הוא מייחס לרע כוח עצמי. כוח עצמי. בעצם זה לא תלוי בי. איך אני אתייחס? אין בכוחי להפוך את החושך לאור ביחסי אליו. אין. הרע הוא רע מצד עצמו. אני יכול לתייך אותו, אני יכול להדחיק אותו, אני יכול לשחק איתו מאבקי כוחות, כן? לא פטורים של טייקו, משמים ומעייף, כן? ומחליש, כן? זה אפשר. אבל לשנות את החושך לאור, להפוך מריר ולמתיקו, מה לי ולזה? אבל שורש העניין הוא, וזה שאדם שלא יודע שהוא בעל נשמה, כל מי שמתייחס על הרע, לא דרך התודעה העמוקה של היותו נברא בצלם, תמיד הרע התייצב בעיניו כמו כוח בתוך המציאות שאי אפשר לעולם לנצח ולהנציח אותו. אי אפשר. לכל יותר אפשר מלחמה קרה. יש מלחמה קרה נגד הרע. יש מלחמה קרה נגד הגניבות, יש מלחמה קרה נגד הרציחות, יש מלחמה קרה בשלום בין מדינות. אי אפשר לשנות את הרע. כי אנחנו לא באים עם נשמה. בלי נשמה אתה לא יכול לנצח, אתה לא יכול להפוך אותו לטוב. כי כל דבר הרי מתמתק במה? בשורשו. ומכיוון ששורש של הכל זה הטוב, רצון השם יתברך, אם אתה לא פוגש את השורש, איך אתה יכול להמתיק את הרע? ודאי שלא. אם אתה לא שולק את התורמוסין 7 פעמים, איך תמתיק אותם? אם אתה לא שולק אותם במי תורה, או במי התודעה העמוקה שנברא בצלם, איך אתה תמתיק אותם? אנחנו... משהו בלתי אפשרי. החושך הוא סך הכל היעדר אור. במקום שאין אור, יש חושך. החושך הוא לא מציאות בפני עצמו. יוצר אור הוא בורא חושך. החושך הוא בריאה, כן? האור הוא יצירה. החושך הוא בריאה. יש הבדל. החושך זו בריאה שנוצרה בשביל הניסיון. אין לה ערך של יצירה. יצירה זה דבר עצמי. דבר קבוע, דבר נצחי, שהוא שייך לעצם התכלית של המציאות. הרע הוא בריאה. הוא תבלין. זה הכל. וגם המילה חושך אגב, אם למדת את זה. מה זה חושך? מאיזה לשון? יען כי לא חסכת את בנך, את יחידך. מה זה לא חסכת? זה חסך כתוב שמה? זה כתוב בסין, נכון? מה זה לא חסכת? לא מנעת. מה זה חושך? מניעת אור. אבל אם הופיע אור, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. איך מעלים את האור הזה? אז דיברנו על זה קצת, בתחילת דברינו, ממש ממש בשיעורים הראשונים, דיברנו על כך, שהעלאת האור, אני אחזור על זה, כי ברוך השם, הזמן עושה את שלו, והשכחה רבה, אוכלת בכל פה, וצריך לחזור על זה, אין מה לעשות. אבל אחת הדרכים הפשוטות ביותר כדי להאיר אור וכל המאורעות המרגיזים והמעציבים של חיינו, כמו שאמרנו מקודם, החל בדברים הקטנים שלא מסתדרים לנו בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו ומשפחתו, וכלה בדברים הגדולים והמדהיבים של מלחמות בין עמים. אבל תעזבו את זה עכשיו. בואו נתחיל מסקית הבמבה שנפלה לי על הרצפה. נתחיל מהדברים הפשוטים, דיברנו על זה, אז על כוס מים שנשפחה לי על הרצפה. אפילו לא על השטיח, עשינו לעצמנו הנחה, אתם זוכרים? כן, על הרצפה כולה, ואפילו כוס פלסטיק בשבילכם. זה לא, לא, לא זכוכית, כי זה באמת מרגיז עם זכוכית. אבל איך מתחילים את העניין הזה? העצה הכי פשוטה, העצה בלבטה, תרופת סבתא, פשוטה ביותר. קודם כל, אני צריך גישה מוסרית לחיים. אם אין לי גישה מוסרית לחיים, קרי, במילים אחרות, קראנו לזה בלשוננו אז, long time ago, קראנו לזה תוכנית מוסרית. אם אין לך תוכנית מוסרית פנימית, אם אתה לא דואג בקרבך, אם אתה לא שם לך למטרה להדביר ולנצח את מידת הקנאה שבך, את הכעס שבך, אתה לא מודאג מזה. אם אתה לא מודאג מזה שעיניך סוקרות את המרחב כל הזמן, ואתה מביט לשם ולפה, וכל היום אתה רק תר אחרי שיחה נאה או אחרי שיחה נאה, זה בעיה. אתה לא תוכל בעצם לתרגם את המפגשים שלך עם המציאות כאתגר של תיקון. אבל אם אתה כן נמצא בפוקוס, במיקוד על תיקון של דבר מסוים, אם באמת אתה תורח לשמור על העיניים, אז כל הנערות שמסתובבות ברחוב, מבחינתך זה יהיה הזדמנות בלתי רגילה להתקדם עוד קצת. הנה, אתה הופך את החושך לאור. אבל אם אתה לא שם, אם אתה לא מקום של דאגה כנה ואמיתית על הדבר הזה, אז כל הנערות האלו שמסתובבות ברחוב, הם בור ברשות הרבים. כשאתה נופל אליו, זה בור של 9 טפחים, של 10 טפחים, ולאפיל יותר, נפל בו חמור וכלים. אתה חמור שנופל בתוך הבור, זה הכל. ככל שהתודעה שלנו לתיקון המוסרי יותר גבוהה, הניסיונות שבאים אלינו, הם חביבים עלינו. עד המדרגה המופלאה, לא יודע אם נזכה לה אי פעם, אבל צריך לדעת שקיימת מדרגה כזו, לא לחינם סיפרה הגמרא את זה, מדרגת רבי אליעזר, שהיו חביבים עליו היסורים. ולמה היו חביבים? כבר אמרנו מה זה חיבה. חיבה זה מישון חבוי. הוא היה מגלה את העומק שבתוך היסורים. הוא ידע שיסורים זה ישורים. שהיסורים, אנחנו אומרים, שירים ויסורים, כן? הוא היה שר מתוך היסורים. זה נשמע מזוכיסטי, אבל זה לא מזוכיסטי. זה אילאי, זה קדוש, זה עליון. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה להיפגש עם הרע מנקודת מוצא מוסרית. לא עכשיו בא לדבר פה כל מיני מילים גדולות, כל מיני קבלה, כל מיני סוד. לא מבין בזה שום דבר. אני יכול להגיד לכם מהניסיון החיים שלי. הדל, שמתפרס על פני כמה עשרות שנים. אני לא מבין בכלל מה זה להפוך חושך לאור מחוץ להסברה שאמרתי עכשיו. זה הכל. אני יודע שהיכולת שלי להפוך חושך לאור זה רק לפי אותה עמידה שאני רוצה להתקדם בחיי. אני רוצה להתגבר על הכעס, אני רוצה להתגבר על הגאווה, אני רוצה להתגבר על העצבות שלי. רק לפי זה. גמר. בכל מקום שאין בי תודעה מוסרית, שמה הרע הוא רב אמר. הוא קשה. כן? הוא מפיל, הוא מדרדר. הוא חומר גלם שאני לא יודע איך לעצב אותו בכלל. הוא משתלט על חיי. הוא מורח עליי את השחור שלו. צריך להפוך את השחור לשחר. זה ידוע שהשחר הוא נקודת הזמן שבה החושך הגדול ביותר עומד להתחלף באור. לכן זה נקרא שחר. שחר לכאורה זה אור. אז למה זה נקרא בלשון שחור? אלא נקודת המעבר שבין החושך לאור. כן? אנחנו זוכים לה על ידי היקיצה התודעתית המוסרית. אבל אם זה לא קיים, תדע לך. החושך יחסה אותך מכף רגל ועד ראש, עד שלא תוכל לסבול. אתה תקוץ בחייך. זה דבר שחשוב להבין אותו. אם כן, עצה פשוטה, כן? כל אחד יבדוק את עצמו. יתחיל קצת להעלות אור בתוך נפשו, ברוך השם, דבר שכולנו עושים אותו. אבל לא רק מהספרים. אני מתכוון כרגע לא על זה שאתה יודע ספר כזה או אחר, או למדת בסייעת ישרים. אני אדבר כרגע על הלב שיתעורר פה בפנים. רצון טוב, רצון מוסרי, בפנים זה צריך להתעורר. אני מוכן להבטיח ולחתום כאן, כן? פתאום למדתי, מה הסוד הגדול של הרמב״ם? שהוא מבטיח שמי שיצא למלחמה מובטח לו, כן, ולא יחשוב מאנשי ביתו וכו' וכו', מובטח לו שישוב הביתה ויקים זרע של כמה. עכשיו אני מבין למה הוא מבטיח את זה. כי מי שיעשה את זה באמת, הוא יחזור בשלום. זה נכון, זה באמת נכון. וכל מי שהוא בעל ניסיון בדבר הזה, שבאמת הוא פועל על פי תוכנית מוסרית, הוא יודע שאפשר להפוך את החושך לאור, זה מאוד פשוט. זה בכלל לא מסובך, זה באמת לא מסובך. נכון, תשמעו, יש חושך שלא נצליח להפוך, כי אנחנו עדיין לא שם. אבל זה לא משנה בכלל. זה לא משנה. אנחנו צריכים לדעת את העובדה הזו, שהכל תלוי במעשינו ובגישותינו. פה זה מתחיל, פה זה נגמר. ואין להאשים איש בדבר הזה. כן, בבקשה. רוצה לשאול משהו?
אורך, אתה יודע, אני מוכן עם שכל נורא. אני לא רואה שאלה כזאת,
בסדר,
זכרון זה הפוך, לא?
מה הפוך?
דווקא אם היינו
בתפיסה, בן
אדם שבתפיסה של
החושך הוא לא מצמיע,
אז יביאו אותו לעשייה,
בן אדם שמבין שהחושך
הוא עצמי, אז
הם מבין
אותו
לחוסר. זה מה שאני אומר.
אבל
ממש
דווקא
העשייה... לא חושב שאמרתי הפוך, לפחות התכוונתי למה שאמרת עכשיו. יכול להיות שאמרתי הפוך, אגב. לא תמיד אני אצא למה שאני אומר, אבל... וזה התכוונתי בדיוק. ככל שאנחנו מעניקים לרע משמעות יותר עצמית, אנחנו מרימים ידיים. פשוט מרימים ידיים. ככל שהרע נתפס אצלנו כמצב שאנחנו יוצרים אותו במו ידינו, אז כך חל עלינו הכלל של הפה שאסר הוא הפה שיתיר. אני הוא זה שיצרתי את הרע במבטי, ואני זה שמבטל אותו. בי תלוי הדבר. וזה בדיוק התכוונתי. סליחה אם זה מובן אחרת. אם משהו לא מובן, תשאלו. אני... יכול להיות שאני לפעמים טועה ומתה. יש עוד שאלות? שאלו רבותיי. מה קורה? אני בעת שמי דבר שכחה אותי עוד שכחה. הנה. שכחה אותי עוד חשיכה. כן? שאדם שוכח את עצמו, אז הוא מגיע לחשיכה. שכחה אותיות חשיכה, אומר לנו אהוד, יקירנו. כן? שכחה אותיות שכחה. כשאדם שוכח את עצמו, את המאור שבתוכו, את נשמתו, אז מתפרסת עליו חשיכה. והנה חשיכה, אימה חשיכה גדולה, נופלת עליו. כן? זה קללת הגלות. כן? זה קללת הגלות. ולא תאמין בחייך, ונסתר, כן? ואין רודף, כן? היום תאמר, בבוקר תאמר, מי ייתן ויהיה לילה, בלילה תאמר, מי ייתן ויהיה יום. זה המציאות של החשיכה, שאדם לא מסוגל להתמודד עם שכחת הגלות, עם חשיכת הגלות, זה סימן מובהק לכך ששכחנו את עצמנו. פשוט שכחנו את עצמנו. זהו, הגיע הזמן שנדע את זה. כן. מערה לא בורחים, פשוט מפנים אליו את המבט ומאירים אליו באור גדול. אז הוא מסתלק, הוא איננו. כן. תפה ניתן, כן. לגלות חלק נוסף של אור שעדיין נמצא במתמונים. יש בו חלק של אור בנשמתו שלא התגלה. הרע הזה הוא בא כדי שאתה תצטרך לעלות אור בתוך נפשך. גם כי ישב בחושך, השם אור לי. אלמלא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. כך הוא מחזר. עד שאדם, בדיוק. כן? אני חושב שהבאנו את הדוגמה הזו. קשה לי בדרך כלל לפסוח על דוגמאות כאלה מעולם המדע. אבל זה ברור, אנשים ישבו בחושך שנים על גבי שנים, וזה דחף אותם להמציא המצאות מאוד חשובות. בתחילה זה היה קשת האבן זו בזו, עד שנוצר האש, לאחר מכן זה החשמל. כן? עד שאדם לא ישב בכל מיני מערות, כן? תחובות עם תחב, כן? וחשוכות, הוא לא חיפש פתרון לדיור. וכך אנחנו הגענו לאן שהגענו. הכל זה בעקבות המצוקות והמועקות של האדם. ככה זה ברמה הפיזית, ולא פחות אם זה ברמה, כן, אדרבה. קודם כל זה ברמה הנפשית, אחרי זה ברמה הפיזית. כי הפיזי הוא נולד מתוך המציאות הרוחנית. אז הנמשל יותר אמיתי מהמשל. צריך לדעת את הדבר הזה. כן? אבל זה נפלא שאמרנו את זה. כי אני ממש מנצל את זה. יותר מיד אני מנצל את מה שאמרנו ואומר. אם בעולם המשל זה ככה, בעולם נמשל קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. זה תהיה טעות לבוא ולומר. זה עולם המשל, יש פה חוקיות אחרת, ושם זה עולם... לא נכון, זה שקר. זה אותו הדבר בדיוק. גם פה, המועקות שיש לנו מתוך המפגש עם הרע, היסורים שאנחנו סובלים מן הרע, זה חייב לגרום לנו לעלות אור בתוך הנפש. די כבר להשתמש עם כל הפתרונות השטחיים והחומריים. אי אפשר לנצח את המוות, כן? בכל מיני פתרונות קלושים של רדיפה אחרי החומר, ואיזה ניסיון נועל לחיות את החיים הזמניים האלו כמה שיותר. זה לא פתרון, המוות לא מנוצח בזה. את המוות מאירים רק על ידי תודעת הנצח. ובילה השם דמעה, את המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. אי אפשר לנצח את הדברים האלו בלי להעיר אותם, זה עובדה. אז אני מדבר על המוות, כרגע בתור חזיון הסופני של חיים, כביכול, כן וכולי. אני מדבר, אבל אני לא מדבר רק על הרע הזה. על הרע הזה. של מות תמותון. אני מדבר כרגע על כל מציאות של רע. כל מציאות של רע היא מזדמנת, מתגלגלת לפתחנו. אני לא מדבר כרגע על ניסיונות שאדם מייצר, בטיפשותו. אז זה כבר אמרו חז"ל, צינים פחים ודרך היקש. זה בעיה. אסור לאדם להכניס את עצמו. אני מדבר על ניסיונות הטבעיים. הניסיונות הטבעיים שהם תוצר של ההתהלכות שלנו בתוך המציאות. יצאת לישיבה בבוקר, עלית על האוטובוס. מה, אתה קבעת שיהיה לו פנצ'ר באמצע הדרך? זה קרה. הנה לך ניסיון טבעי שנוצר מתוך החיים. זה התסריט האלוקי שאנחנו צריכים להימצא בתוכו. אם אנחנו עכשיו ננסה להתחמק מזה, ולהתחיל לקלל, ולזעוף, ולגדף, יבל את האדם, תסלף דרכו, ועל השם יזף, מה יצא מזה? רק יגדיל את הרע. זה כמו לרוץ עם האש על הגב. אתה רק מספק לחמצן, היא רק תבער יותר, אז מה הועלת? תגובה לא נכונה ביחס לרע, הוא מעצים אותו. הוא הופך אותו לבלתי נסבל. זה אמור לגבי מערכות יחסים, כמו שאמרתי מקודם. אם אתה לא מגיב נכון על הנודניק הזה, שישן מעליך, הוא פשוט יהיה יותר נורא, יותר מפלצתי, עד שלא תוכל לסבול אותו יותר. אבל זה לא אשמתו. אתה עשית אותו למפלצת. אתה ניפחת אותו, אתה לא יכול כבר לסבול אותו, זה נקרא גולם קם ליוצרו, הוא סך הכל גולם. יש בו איזה בשורה בגולם הזה, יש בו איזה פרפר חנות פה בתוך הגולם. אתה צריך להפשיל אותו, שיצא משם. אז נחזור בשורה התחתונה באמת לתשובה לשאלתך, התשובה הפשוטה. כל ניסיון הוא כדי לגלות חלק של אור בנשמותינו. החלק הזה מתגלה דרך צינורות התודעה של התוכנית המוסרית של האדם. רק זה מאפשר לנו לפגוש את הרע במרכאות בפנים מהירות. זה מה שמאפשר לנו. רק הרי, מיד. מיד, תזכור, אל תשכח את השאלה. בבקשה, יוסף.
הרב, אם...
כן.
אם הגישה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה בעצם הרגל כזה שעצרנו במשך הזמן לא מודע במודע. זה גרם לנו לכעס ולחץ.
כן.
אז איך אני מנתק את עצמי מהגישה הזאת, שהיא כל מה שאני מכיר?
התשובה היא פשוטה, יוסף. התשובה היא פשוטה. ההרגל הזה, כן, אני רוצה רגע לחזור על השאלה. כן, מכיוון שהורגלנו להיפגש עם הרע בצורה מסוימת, דבר שמסבך אותנו, מה זה? מה זה שורש ההרגל הזה? מאיפה הוא נובע? או איך נפטרים מן ההרגל? קודם צריך להבין את שורש ההרגל. אחרי זה גם לדעת איך נפטרים מנו. התשובה היא מאוד פשוטה. הסיבה שהתרגלנו לפגוש את הרע בצורה כזו, בצורה לנכונה, זה בגלל האגו שלנו. אגו לא נותן לאדם להשתנות. לא נותן לאדם להשתנות. אני חנות וסגור על צורת התנהגות. ניקח דוגמה. דיברנו מקודם על הדוגמה שבין אדם לחברו בחדר, זה שישן מעליי, והוא בלילה קצת נע וזע, והוא מזיז לי את המיטה התחתונה, ואני מתעורר. ולפחות פעמיים בלילה אני מתעורר בגלל שהוא למעלה זז. הנה לנו, יש פה מציאות של רע, גולמי, לא מעובד, מציאות לא נוחה, ואני עכשיו צריך להגיב עליה בצורה נכונה. התגובות, או רוב התגובות, הן תגובות אגואיסטיות. לא נוח לי נקודה, תפסיק לזוז. זה מה שמעניין אותי. זה לא אכפת לי שהוא חלם חלום בלהות מסכן, או אפילו לא מודע למה שהוא עשה. זה ידוע, אפילו אם אדם למשל הולך לישון, וחברו בא לישון לידו. ובמהלך הלילה, זה שכבר נרדם לפני שחברו בא, מתגלגל עליו והורג אותו, הוא פטור. אז כן, מה אתה רוצה מהם? אבל אם הוא הולך לישון שחברו כבר ישן, ונרדם ליד חברו ועלה עליו והרג אותו חייו, כבר צריך לקחת בחשבון שהוא, יש לו חבר לידו. מה אנחנו יכולים לעשות? זה אכפת לך בכלל שהוא שם למעלה, יש לו איזה חלום בלעה, אם זה חד פעמי, אולי זה כל לילה, ואם זה כל לילה מסכן, הוא בעצמו סובל מהחלומות שלו, אז אתה הוא רוצה... אז לך תישן במקום אחר, שישן למטה, איזה דאב אחד שלא מתעורר אפילו עם פצצת אטום דיפול עליו. שישן שם, אתה תלך תישן בחדר של העדינים. אני יודע איפה נשאר. אבל החשיבה האגואיסטית לא מאפשרת לנו לחשוב. חשיבה כזו. אנחנו מיד מגיבים למציאות, כן? לפי ההרגש הראשון. ואז אנחנו בזה מעצימים את הרע. כן? אנחנו מעצימים אותו. נותן מכה במיטה, בואי נע, תפסיק כבר זה, תמיר את כל החדר, זה לא משנה שתמיר את כל החדר כמובן, מה קרה? כולם נבלים את כולם. זה אגואיזם צרוף. זאת אומרת, הבעיה שלנו, שאנחנו לא מאירים את הרע, אנחנו מתייחסים אליו עם אגו. אז אגו ועוד אגו שווה אגו כפול. אז הרע מתעצם, אתה מבין? המציאות על הפתורה הזו, עכשיו היא מקבלת משוואה ב-4 נעלמים. אז עכשיו היא ב-2, עכשיו היא ב-4. זו בעיה. ואת ההרגל הזה משנים, ככל שהוא עדיין מתחיל, כן, יותר לפתח קודם כל חשיבה. חשיבה כללית. חשיבה שמפגישה אותה עם חשיבה, מפגישה אותה עם הסתכלות יותר כללית, יותר מתחשבת, יותר אחראית, יותר כוללת. ואחרי זה הוא מרגיל גם את רגשותיו. להגיב לא בצורה ספונטנית, מהירה מדי. הוא מתחיל להגיב יותר בנחת. הרגע שלו, כן? הוא חושב שנייה, הבו מתונים בדין. אשרו חמוץ, צריך להחמיץ על הדין. כן? המחשבה מחמיצה על הדין, הרגש מתחיל להחמיץ על הדין. נוצרת איזו העתה של תהליכים, כן? שהיא תוצאה של ההשפעה הכללית על האדם. ושהרע פוגש את פני הכלליות, הוא נהפך לפלורוסנט, הנה, הגוף האפל הזה, חבו את זה, סך הכל, מה זה הפלורוסנט הזה? חומר, מהירים באור, הוא כולו נראה כמו איזה עצם אור. אי אפשר לדעת אם היה חזק יותר, לא היינו רואים אפילו שיש מתחת את הזכוכית. היינו חושבים שזה עצם אור. זה מה שקורה בעצם. אבל חייבים להתחיל ולהשיל את קליפת הפרטיות. אחרת זה לא יעבוד. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. כן, חבל. תחשבו על שאלות נוספות, כי זה נושא כבד, צריך לדון עליהם קצת. כן.
אני רוצה להגיד את השאלה של אורן.
אתה אומר, אני פשוט חוזר לשאלות כך ביקשו מאיתנו. כי יש כמה אנשים שצופים בנו, ראיתי פה מקודם אחד, אז הם צריכים לשמוע את השאלות גם. אחרת הם שומעים את התשובה, לא יודעים מה זה. אתה אומר, מה, סליחה? אתה אומר, האם מותר לנו באמת לבוא ולומר אירוע כזה וכזה, החבר המרגיז שכן שזז בחוסר נחת במיטה למעלה, כן, הוא בעצם שולח אותי לעבודה כזו וכזו.
או זה בא להגיד לי דבר.
או זה בא להגיד לי.
כאילו פה
זה בא להגיד.
פה זה עבודה על מידות. סתם דוגמה, רציתי להגיע לשיעור תורה, והאוטובוס שתכננתי לקחת חלף על פניי ולא עצר.
כן.
איזה כוחות עכשיו אני צריך להגיד לעצמי, כאילו?
כן. כן, כן.
זה כל כך מקומם, כי תכננתי להגיע לאוטובוס, התארגנתי, וקמתי בזמן, והכל.
בסדר. קודם כל, מישהו רוצה להשיב על השאלה, איך קוראים? תזכיר את השם שלך?
עודד.
מישהו רוצה להשיב על השאלה של עודד לפי הפרמטרים שדיברנו עליהם עד עכשיו, בלי להכניס פה שום תובנה שלא דיברנו עליה. מישהו רוצה להשיב על השאלה הזו, מה הלגיטימציה לבוא ולומר דבר זה וזה קרה כדי שכך וכך? מישהו רוצה להשיב על השאלה הזו? נתמר. אבל ממש ככה, בצורה מוקדת. למה זה לגיטימי? כן.
כן, כי, לא יודע, אני מבין שגם, איך אני אסתכל על העולם, אז השם לא ברא את העולם כדי שנלמד תורה, אני יודע בצורה הכי פשוטה. השם רצה, השם ברא את העולם כדי לעשות את האדם טוב יותר. עכשיו, כדי להגיע אותו, להביא אותו לנקודה הזאת, אז יש כל מיני דרכים וטבעים שבהם האדם הופך להיות מושב יותר ויותר וטוב. הדוגמה הספציפית שהבאת, אז אותה נקודה היא איזשהו קרקע פוריה להכשיר את האדם לעוד התקדמות מוסרית ולהופיע בו עוד כוחות של טוב. כי בהכרח אותו לימוד הורה שהוא היה לומד באותה שנייה שהיה מגיע יותר מוקדם גם מוליד בו את אותו טוב אפשרי שאותו פיסור של אוטובוס היה יכול להוליד אותו מצד הבנייה המוסרית שאתה צריכה לבנות בעצם ההמתנה או כל מיני דברים שהוא מגדיר כסדר מוסרי. זאת אומרת, ברור שזה אמור להיות ככה, כי השם נרגש על אותו עבודה שאתה תעבוד אותו כמו שאתה תתקדם ותשפל את כוחות הטוב שלך הם דווקא הכוחות האלה ולא כוחות שבעצם הלימוד הורה שאתה תתפגש איתו.
עכשיו, איך עושים את השידוך בין האירוע לבין התכלית? זאת אומרת, מה שהסביר איתמר, זו האמת הכללית. אני ככה חיכיתי שתגיד את המשפט החותם, אבל לא נאמר, אני רק אשלים אותו. איך אני עושה את השידוך בין האירוע לתכלית? אז אמרתי זה מקודם. אם אתה מודע לצורך שלך לעבוד, כן? על למשל לימוד תורה בדרך. נגיד שאצלך הסוגיה זה לימוד תורה בדרך, בלכתך בדרך. נגיד, אני לא בטוח. לא תהיה לך שאלה למה זה בא. לא תהיה לך שאלה. זאת אומרת, השידוך בין האירוע לתכלית היא לפי מידת המודעות המוסרית שלך. זה מה שאמרנו מקודם. עכשיו, אם אתה לא מודע מבחינה מוסרית, באמת זה עיסוק במיסטיקה. הרי אין לי שאלה מה אני עושה פה בשעה הקרובה. בשעה הקרובה, בשעה הזאת שאני אמצא פה איתכם, אין לי שאלה. אני יודע, בוא נאמר, אני יודע כמה וכמה תועלות שיש בשעה הזו. כלומר, הניסיון הזה לשבת פה, מישהו מוכן להחליף אותי לשבת פה שעה עכשיו במקומי? אף אחד לא מוכן להתנדב, נכון? לא רק בגלל שזה תפקיד שלי ואתם לא רוצים לשאול אותי מפה. זה לא הניסיון שלכם. אני יודע איזה ניסיון זה בשבילי. אני לא אפרוס לכם אותו פה לפניכם. זה לא עניין. כן? אבל זה ברור לי. אין לי פה, זה לא מיסטיקה מבחינתי עכשיו. מה בעצם הניסיון שלי עכשיו ב-60 דקות דיבור לפני אתם? זה לא מיסטיקה. זה כמו שאני צומם ושותה מים, אותו דבר בדיוק, זה אותו שידוך.
אני שואל את השאלה הזאת.
זה לא, זה, אפילו, אני הייתי רוצה לרכך כמה שיותר את האופי המיסטי ששאל אותך. למה זה בא לי? זה קצת, זה פשוט, זה פשוט, זה כמו כפפה ליד, אתה מבין? ודאי שזה לגיטימי. לא רק שזה לגיטימי, אתה חייב לעשות את זה. אחרי אתה משיב ריקם את פני השם. כמו שאומר איתמר. אתה משיב ריקם את פני השם, הוא רוצה להזרים לך טוב. הוא רוצה להזדך תיקון מסוים שאתה צריך לעשות. אם אתה לא מודע לתיקון, אז הנושה שב ריקם, הוא דפק לך לתלת, ואתה אפילו לא יודע שאתה צריך לשלם משהו. אבל אם אתה רוצה לשלם, ואתה אזרח, אני תכף מיד, ואתה אזרח טוב, אתה שמח שהוא בא לביתך, לפחות חסך לך תהליכה לביטוח לאומי. ברוך בואך, בבקשה, קח במזומן, אני צריך לשלם לך. ודאי. אם אתה לא שואל את השאלה הזאת, אתה משיב את פניו ריקם של הקדוש ברוך הוא. סליחה שאני אומר זה בצורה כזה ציורית, אבל אני חושב שכמה שאני לא אתאר את זה בצורה ציורית, זה די כי אפס הוא קיין לעומת האמת. זה מה שקורה, הקדוש ברוך הוא מחזר אחרינו. אני חוזר לדברים שהוא אמר, כן? הוא מחזר אחרינו, הקדוש ברוך הוא. כל המציאות וכל הניסיונות זה חיזור אלוקי בלתי נפסק. חזר אחרינו. ואנחנו hard to get, אתה יודע, אז אנחנו קשים להשגה, מה שנקרא. משחקים אותה, קשים להשגה, כן? משיבים את פניו ריקה, דוחים אותו, והוא שלח עוד שליח ועוד שליח. אבל זה מאוד, זה רק שזה לגיטימי, זה חובה לשאול את השאלה, אבל התשובה צריכה להיות פשוטה, והיא צריכה להיות חסרת גוון מיסטי לחלוטין. אם יש לה גוון מיסטי, אם יש לה גוון מיסטי, סימן שאתה לא מבין בכלל מה בעצם הדבר הזה בא לדרוש ממך. שהולכים עם מיסטיקה, זה על חשבון ההבנה הפשוטה של החיים, שהולכים עם מיסטיקה. שהדבר הוא פשוט, לא עסקי עם מיסטיקה. לך תשאל את הסבתות, את הימניות והמרוקאיות הסקנות, הם יגידו לך את האמת בצורה הכי פשוטה, בלי מיסטיקה. שמתחיל לשחק במיסטיקות, סימן שאתה לא מבין שום דבר. לא אתה, חס ושלום. וזה אני אומר לך גם מתוך הניסיון שלי.
הרב, יש פה, אבל הפן של המאמץ, אתה עלול להשאיר את עצמך ולהגיד, רגע, אולי לא עשיתי מספיק מאמץ,
אז מול הצדים. מה פתאום, אני כנה עם עצמי, תאמין לי. אני לא אלביש על עצמי שום אשמה, מעבר למה שאני יכול לדרוש מעצמי. אם עכשיו אני עובד על מידת הכעס, ואני במדרגה כזו לעבוד עליה, אני לא אבקש להבין בניסיון יותר מאשר שהוא בא לתקן את הפסיק הזה אצלי. אין לי שום כוונה להיות משה רבינו, ולא אברהם אבינו, ואני לא כזה עכשיו. אולי אני צריך לשאוף, כל אדם צריך לשאוף, אבל אין שום אשליה. אם אתה מתחיל להשלות את עצמך מתוך גאווה, שאתה כאילו צריך להיות עכשיו צדי כזה, איך לא עמדת בניסיון? זה בעיה אחרת. זה בעיה אחרת. כן? אבל אתה צריך להיות מחובר לעצמך. בואו נחזור לעניין. התוכנית המוסרית של האדם, היא צריכה להיות מתוך חיבור אמיתי וכנה למקום שלך. לא למקום של אהרון הכהן, ולא למקום של הרב ביגון. כן? קיבלתי עצמי בלי נדר כמעט להזכיר אותו בכל שיעור. כן? לא למקום של הרב ביגון, אז אני ככה מכניס זה שלא... לא משנה. כן? אבל זה באמת שייך לעניין. גם לא למקום של הרב ביגון. זה גבוה. זה גבוה מאוד. זה גבוה מאוד, באמת גבוה. אחר כך אפשר להסתכל, אולי תראה את הפסגה. אולי תראה. אבל אנחנו צריכים להיות מחוברים למקום שלנו. לא מעבר לזה. זה הכל. והניסיון, אגב, מי שחושב שהוא מי יודע מה, הוא גם מביא עליו ניסיונות שלא מתאימים לו. מי שחושב את עצמו, באים לו, הוא מייצר ניסיונות שמתאימים, לא מתאימים לו בכלל. אולי יתאימו לו עוד 200 שנה, אבל לא עכשיו. אבל הוא מביא על עצמו ניסיונות שהם לא לפי מידתו. הוא לובש 32, והוא מושך אליו בגדים של 48, ואז הוא תובע בתוכם, בתוך הניסיון. אנחנו צריכים להיות מאוד אמיתיים. קודם כל, זה כיף להיות אמיתי. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך המדרגה שלנו. אל הנער באשר הוא. ריבונו שלנו מדבר איתנו דרך המדרגה שלנו. וצריך, זה כבר סוחף אותי לנושא אחר לגמרי. כן? אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי, כי בסוף נשכח איפה היינו. אלא אם כן מישהו יישאר בנקודה שעזבנו, ישמור לנו על הפתח, כדי שנוכל לחזור לשם. אבל זה סוגיה חדשה לגמרי. צריך מאוד מאוד זהירות. אדם צריך להכיר את מקומו. ואם מקומי זה פה, למרות שכל החברים שלהם כאן, זה בכלל לא מעניין אותי. זה התמימות של רבי נחמן, התמים והחכם. שהחכם הוא הולך למקומות שלא שייכים אליו בכלל. והתמים, מה יש לתמים? סך הכל מנעל משולש. והמרק שאשתו מכינה לו זה בעצם מים, שהוא מדמיין שאין מרק. הוא יודע את מקומו, הוא שמח בחלקו. שמתחילים פה לעשות תחרויות בתוך בית המדרש, להידמות, הוא תראה את הבחור לומד, אני אשחק גם כי אשים האצבעות ככה. אני מתחיל להאמין שאני באמת כזה. ואז אני ממשיך, מתחיל למשוך על עצמי ניסיונות קשים מאוד, שלא מתאימים לי. איזה כיף זה לדעת המקום האמיתי שלנו. אם אני עדיין במצב, בשלב שבו אני מחליף חיתולים, זה המקום שלי, אז אני תינוק, בסדר. אין לי שום בעיה. אני מסתכל על נכדה שלי או הנכד שלי שמחליפים עם החיתול. מבסוטים אחרים. אחרים אחרים. אתה אבא מבוגר, אתה סבא מבוגר, אתה ראית העולם. לא מעניין אותי. אני ישב בארגז החול, מבסוט עד לב השמיים. יתנו לך בדיוק את הניסיונות שתפורים על פי המידה שלך. רק על... תזוע ממקומך. איזה חכם היודע את מקומו. וזה כיף, תאמין לי, זה דבר שאם היו עושים אותו, אנשים יהיו פחות מתים מתקף לב. כן? התקפי הלב זה כתוצאה ממתחים שנוצרים אצל האדם, שהוא מנסה להיות במקומות שהוא לא שייך אליהם. זה לא המקום שלו. סליחה שאני אומר את זה קצת בריתחת הלב. אני שילמתי על זה מחיר, אגב. אני שילמתי על זה מחיר, עד היום אני שלם על זה מחיר. כשאני התחלתי ללמוד פה במכון מאיר, כן? סליחה שאני מדבר בנימה מעט אישית, אבל זה דוגמה. כשהתחלתי ללמוד פה במכון מאיר לפני 30 שנה, הגעתי לכאן, התחלתי ללמוד גמרא. למדתי גמרא. אני הייתי בשיעור בהתחלה של הרב ביגון, פעם שנייה. הרב ביגון נתן שיעור מסכת קידושין. זה השיעור ממש, הרב ביגון נתן שיעור בגמרא. אתם לא יודעים. כן? זה השיעור שבו למדנו את המילים בארמית, למדנו קצת פיסוק, למדנו קצת צורת תחביר, קצת סוגיות פשוטות, מסכת קידושין, ומשם עלינו לרב אטינגר. הרב אטינגר זה השיעור מספר 2. ואמרו שהם התחלתי עם הרב ביגון, אני לא כזה, האופי שלי הוא לא כזה אופי תלמודי, אני חייב לומר, ממש לא תלמודי, לא חלטן כזה אנליטי. קשה לי התלמוד, אני חייב להגיד לכם, קשה, זה לא שקשה לי תלמוד, יכולתי להבין תלמוד, אבל אני לא טיפוס מתמטי, אני טיפוס שגם השכל שלי הוא בא מהרגש בכלל, כן? זה לא כל מה שאני אומר לכם, זה, לא, זה, זה הכל בא ממקום פנימי יותר. כן? אני לא כזה חלטן, בור ועם הארץ, אני לא יודע תרגילים פשוטים. עד היום אני מפחד שאני מסתכל משוואה מנעלם אחרת. עד היום אני חושב שאני לא יודע כמה זה 7 כפול 8. כמה זה? 9 כפול 8, הבנתי שזה 81, לא?
9 כפול 9.
כן, 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 אתם רואים? גם זה עדיין משתבש לי. הבנתם את הרעיון. וכל פעם שהייתי מגיע בדברי רש"י למקומות שהוא מפרש שם כל מיני חשבונות, שאה ולוג, הייתי סוגר את הגמרא לשונה. זה פשוט, זה כנראה מהבית ספר, או זה כנראה שרח גם לתכונת היסוד. אבל למדתי עם הרב ביגון, והרב ככה היה מסביר את הדברים, זה יודעים, בתפוחים, בתפוזים. אחרי זה עליתי לרב אטינגר, גם שם, עדיין קצת תפוחים, אגסים. ואחרי זה התחתנתי. הייתי צריך גם איזה בית מדרש שישלם לי מלגה כמו שצריך, וגם ייתן לי מגורים. אני עכשיו אתחיל לרדוף אחרי פרנסה. יש לי התוכנית ארוכה טווח ללמוד תורה. אז הלכתי לפה איזו ישיבת מרץ במבשרת ירושלים. ושם נכנסתי לגובה הריות. אוי ואבוי לי, תלמיד מכון מאיר 9 חודשים. עכשיו צריך ללמוד שם עם כל ההריות האלו. שם ירחם. לא פחות ולא יותר נפלתי על השיעור של הרב בן יעקב. אני עוד במדרגה של תחילת שיעור של הרב אטינגר, 8 חודשים מכון מאיר, פתאום אני מוצא את עצמי בשיעור של הרב בן יעקב. לא יאומן כי סיפר. פרק 60, מסכת פסחים. כל שעה. ראשונים, אחרונים, כל מיני מניפולציות כאלו, מחלוקות, הכל כמובן בשפתו הבהירה של הרב בן יעקב, אבל זה לא אומר, אין לך את היסודות בכלל. הקיצור שלא תדעו מצרות. אני רציתי כל כך להצליח, זה היה חודש ניסיון אגב. בחודש הניסיון הזה נבחנתי בכל סוגי המבחנים. פרשת שבוע, בהלכה, מה שאתם רוצים. בסביבת ישרים, רב צוקר, מנהם למד ישרת זה. והמבחן הקובע, אז זה כתב יודעים, יחסית היה בסדר. אפילו בקיאות בגמרא. חזרתי עם זה 300 פעם, ידעתי בעל פה את הכל. נו, איכשהו. הגיע המבחן הזה אחרי חודש ימים של הרב בן יעקב. עכשיו, מרוב שרציתי להצליח במבחן, כדי להישאר בישיבה, לקבל את המלגה ואת המגורים, הייתי לוקח את הקלטת ומקשיב. עכשיו, ניסיתי להקשיב כדי להבין, אבל לא הבנתי. מה שכן קרה, שלמדתי את הכל בעל פה. מרוב שחזרתי על הדברים, פשוט ידעתי את הקלטות בעל פה מהתחלה ועד הסוף. לא התכוונתי לזה בכלל. הגיע המבחן, 10 שאלות. שאלה ראשונה, הסבר מחלוקת רבי יהודה בזה. אני שומע את זה. מחלוקת רבי יהודה, עושה פליי על הזיר. כן? בדיוק מה שהרב הסביר, עם הראשונים, עם רש"י, מחלוקת רש"י את השפה. אני כותב את הכל. בעל פה, בעל פה. לא הבנתי כלום מה שכתבתי, כלום. אם מישהו היה שואל, תגיד, מה הכוונה פה? אני כותב, שאלה שנייה. טק, 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 טק. מה אתה אומר? מה מקורות הפסוקים ללימוד של כל שעה שישית משים וכו'? כן, בצדך מארץ מצרים. זה כזה. נמסר את המבחן לרב בן יעקב, אחרי שבוע ימים אני אקבל תשובה. חילך לאורייתא, רואים שהשקעת, יישר כוח. קורא לי ראש הישיבה למשרד, לוחץ לי את היד, הרב אורי כהן, לוחץ לי את היד, אומר לי, והתקבלת. זה היה היום הכי קשה שלי. הכי קשה שלי. ביום שהתקבלתי לישיבה הזו, אף פי שלא הייתי שם הרבה זמן, ושם אני עברתי לישיבה שהוקמה בשומרון, באלון מורה, כן? תחילה ישיבת מרץ אלון מורה, בגרעין המייסד, ושם קצת ריחמו עלינו, כי הגרעין המייסד היה בנוי רובו ככולו מבעלי תשובה, אז קצת העיתו את הקצב למעננו, אבל אותם שש שנים, שאני ברוך שאני לא מצטער עליהם, חס ושלום, ייתכן שלמלא אותם שש שנים לא הייתי יושב פה היום, אבל בכל מה שנוגע למהלך הגמרא אצלי, אני שילמתי מחיר גדול מאוד על זה. לא, בזכות זה אני יודע קצת לקרוא רש"י, אני יודע קצת צורת הגמרא, אני יכול לקרוא קצת סוגיה, אני יכול להבין דברים. אבל אולי זו הסיבה שאני, מאז שסיימתי את שנות הישיבה שלי, לא חזרתי ללמוד גמרא. זה קשה, אני אומר את זה פה לפני כולם. זה גילוי לב לא פשוט, שהוא קשה לי. יש לי נקיפות מצפון על זה. לא חזרתי ללמוד גמרא בצורה מסודרת. לפני שנה ניסיתי לחזור ללימוד הגמרא, למדתי כשישה, שבעה חודשים, ושוב פעם נפלתי למקום הזה שלו. למה זה קרה לי? כי לא למדתי גמרא לפי המדרגה שלי. אם הייתי נבון מספיק, ביקח מספיק, לא הייתי מתפתה לעזוב את הישיבה הזו לפחות 3-4 שנים. אבל בגלל מצוקה כלכלית, שדמיינתי אולי שמצוקה כלכלית, הלכתי לאותה ישיבה. והתאיתי אותם במבחן שעברתי. בעצם לא הבנתי כלום, אני ידעתי בעל פה. וקיבלו אותי בכזו שמחה, אגריפס אחינו. אז מה אני אעשה? קיבלתי את המחמה, אני יכול להיות, כן? בתוך החבורה המופלאה הזו. כן? כולם שם תלמידי ישיבות, למדו שנים על גבי שנים, פתאום הפפוס הזה, 8 חודשים, בעל תשובה, כן, עם הכיפה מהבד, כן? נכנס שם, מה אתה עושה פה? מה אתה... אגב, הוא לא רוצה לקבל אותי לישיבה. אבל אני כל כך הייתי נחוש להתקבל, אמרתי לו, הרב יעשה לי מבחן. מה שהרב רוצה לבחון אותי, שיבחן אותי. מה, אתה כזה? אמרתי לו, הרב, אין דבר מלפני הרצון. הייתי בעל תשובה חוצפן כזה. אין דבר מלפני הרצון, תבחן אותי, בבקשה. טוב, כך חודש. אז הוא נתן לי את הניסיון. הבאתי לו כאלה תוצאות. לא יודע מאיפה זה בא, הוא קיבל אותי. אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. האמת שלאחר שנים, ככה, ביני לבין עצמי, אני חושב, אומר, הוא ידע שאני לא אחזיק מעמד בתוך הישיבה. לקחו אותי משם אחרי זה ללא מורה, כי לא הסתדרתי בתוך כל סדרי הישיבה, וכל היום לימוד גמרא, והלכה, וזה. הוא ידע שאני לא אחזיק מעמד, הוא רוצה שאני אשיג את המסקנה הזו לבד. תתקבל, נקבל אותך, תהיה פה חודש ניסיון. לא חלף חודש, החודש וחצי, לקחו אותי כבר ללא מורה. כנראה שהוא ידע, זה הוא חכם גדול. תמיד חכם, אדם מיוחד מאוד, הרב אורי כהן. מה רציתי להגיד בכל הסיפור הזה? שאתה לא במקומך, אתה יכול להפסיד הפסד גדול מאוד. אבל יותר מזה, שאתה יודע את מקומך האמיתי, רק אז אתה מתחיל לפרש נכון את ניסיונות ואירועי המציאות. רק אז. תפכם אתה לא יכול. או שאתה שוקע במיסטיקה, כן? שאלה שום קשר, כן? אל המציאות שלך. זה הנקודה. כן. שאלה?
אולי כל הגישה של להסתכל למעשים, כאילו יש אותי ויש את המעשים, מה שקוראים מבחות,
כן? אבל מה שקורה לי בחוץ הוא מאתגר אותי. יש מתח, נוצר מתח. המתח, כן, הוא מזמין ומחייב התעלות. מבין? זה לא שאני נשאר בתוך תוכי, כן? ואז אני אונס את המציאות אליי. זה לא אינוס. נכון שהמאורעות מתאימים לי, אבל המאורעות הן מאורעות מגדלים. הן מהווים כאין רחם. כן? הן מהווים כאין רחם שבתוכו אני נכנס. עכשיו, זה לא קל. כן? המפגש עם המציאות, כן? הוא מפגש שמאתגר את המקום שלי, הוא מאתגר אותו, הוא מאתגר אותו. אין אפשרות לאנוס, כן? לא שאין אפשרות, בחירה חופשית. אבל באופן טבעי, האירועים החיצוניים מאתגרים את האדם. זו גם הסיבה, אגב, שהרבה אנשים בורחים מהמאורעות החיצוניים, כי זה לא נוח להם. הגשם שיורד בשעה שאני ציפיתי שיהיה בהיר היום, או שקר וציפיתי שיהיה חם, זה מתח. אם אני מוכן להתמודד עם המקום שלי, אל מול המציאות האקלימית שלא ציפיתי לה, אני אתעלה. יורד גשם, כן? אמרו שיהיה מזג אוויר בהיר, ולמרבה הפלא קמתי בבוקר, ויורד גשם שוטף. אני מוכן להתעלות מהמקום שלי? אני כל כך אוהב מזג אוויר קיצי. אני מתפקד בתנאים אקלימיים של קיץ הרבה יותר מחורף. אבל עכשיו יורד גשם, וזה טוב לחקלאים, וזה טוב לבארות, וזה טוב לכנרת, וזה טוב לעם ישראל. אני מוכן לשנות את המקום שלי ולהתעלות קצת לחשיבה כללית עלו? זה מאתגר מאוד. אין חשש מהסוג שאתה אומר. לא חייב להיות חשש. חשש שאתה מעלה הוא לא מובן מלא. לא מובן מלא. מתח קיים. כן, כן. אני גבי שאני איתן, לא יודע, אני יכול להיות שאני סתם ערכתי אותך, אני יודע. בטוח? כן?
מבחינים. יכולה להיות, איך שאנחנו מחליטים להתמודד עם הדבר הזה, יכולה להיות על פי, איך שאנחנו מדמים לעצמים.
נכון.
עכשיו, דוגמה, אני אתן את הדוגמה שהגעת לפני כן עם האדם בחדר שמעצבן אותך. שצריך לדעת, באמת אדם צריך לדעת איך להתמודד עם המציאות על פי המקום שהוא נמצא בו. כאילו, כמו שאנחנו רואים פה, שאתה בא לך ניסיון שמישהו מפריע לך בבית חדר, אז התגובה אוטומטית של בן אדם, במיוחד שהוא לומד פה, הוא לומד תורה, הוא רוצה להיות יותר, אדם יותר טוב והכל, אז הוא, התגובה האוטומטית שלו זה יהיה להיות נחמד וזה, אבל לפעמים אדם דווקא בניסיון להתמודד, הוא חונק את עצמו. לפעמים עדיף, אפילו את התגובה הטבעית ולצעוק על הבן אדם הזה, למרות שזה לא עמוק, למרות שאתה, שזה יותר אולי יותר נכון, מאשר לשחק אותה כאילו אותה איזשהו בן אדם צדיק עכשיו. על גבי זה באה השאלה גם איך באמת עושים את השילוב הזה בין המקום שלך ולהתמודד מהמקום שלך אבל באמת להתמודד.
שאלה מצוינת, זאת אומרת באופן כללי, כלומר אתה בעצם אומר, לא יודע, אולי נצליח רק לשאול את השאלה הפעם, לא יודע, נצליח להתקדם, אנחנו נמצאים. כן, כן, אומר, אחרי אני אומר, אולי יספיק לנו הזמן כדי לשאול את השאלה לפחות, לחזור לפחות אני אשאל את השאלה, כדי שגם ישמעו וגם שאני אהיה בטוח שהבנתי. זאת אומרת, אתה, השאלה שלך היא נובעת ממה שאני אמרתי, שתוכנית מוסרית מאפשרת לנו להגיב כראוי על ניסיון. כן, זוך העניין, חבר מרגיז בקומה או במיטה העליונה, כן, ואני למטה מתעורר באמצע הלילה. תוכנית מוסרית, למשל, תוכנית מוסרית שיש לי, וקובעת, שאני צריך יותר להתרגל במידת הסבלנות, אתה אומר, תגרום לי לחכות עד הבוקר ולא להגיד לו מילה. הוא עוד יתהפך הרבה פעמים הלילה, אני אתעורר עוד כמה וכמה פעמים, אני אנשוך את השיניים, חזק חזק את השפה, ובבוקר, שהוא יתעורר, ירחוץ את הפנים, יגמור תפילת שחרית, בזמן האוכל אני אשב איתו אולי, ואני אגיד לו, הלילה, היה כך וכך. אתה אומר, התנהגות כזו היא עשויה להיות מאוד מסוכנת, מכיוון שהיא מנהיגה טרור פנימי ביחס לכוחות הנמוכים שבי. יש בי יצר טבעי, אני מדבר על טבעי כרגע, שרוצה למחות כנגד הדבר הזה, כדי שאני אוכל להירדם. עכשיו, אני דוחה את היצר הטבעי הזה, ואני משאר אותו עד אחרי ארוחת בוקר. זה יכול לגרום נזקים. התשובה היא בכיוון, צריך לפתח את זה, אבל התשובה היא הולכת בכיוון שכבר אמרנו, להכיר את המקום שלי. הכרת המקום שלי זה כולל גם את אזורי הצללים שלי. הכרת המקום שלי זה מוליד את ההתייחסות הסובלנית כלפי התהליכים שבי גם. נכון שאני רוצה לעבוד על המתינות, אבל אצלי המתינות עוברת דרך אגרוף במיטה שלו, אני מבקש להפסיק ובבוקר נדבר. זה עובר דרך זה. אני לא אגיד לך דרך איזה מסלול זה עובר אצלך. אבל ודאי שזה מקום. זה חלק מההיכרות עם עצמנו. זה חלק מהיכולת להכיר שתהליכי החיים מתפתחים דרך מקומות נמוכים גם. ודאי. רק צריך בזה זהירות. כי ברגע שאני נותן דרור ואני מתיר לכוחות הנמוכים שבלי להתבטא, ואין את המשטר השכלי שהוא קובע את אופי התהליך, אז יכול דברים גם להתפספס לי, לחמוק מידיי, ואז אני יכול להיות פרא אדם חסבי שלה, להגיע למריבה נוראה. אגב, אני גם מאמין שאנשים שמגיבים כפי שמגיבים על התרדה כזו מלמעלה, הם עושים את זה מתוך כוונה טובה. אבל תראה לאן הם מגיעים. בדקתי ומצאתי, איך אומר הרב ביגון? בדקתי ש-80% מהאנשים שהם מגיבים על מעשה אבלה, הם צודקים. אבל הם לא חכמים. אתה מבין? תהיה חכם ואל תהיה צדק, או כמו שאנחנו הצענו, תהיה חכם וצודק. 90% מהאנשים שצועקות על הבעלים שלהם, הם צודקות. יש באמת סיבה לבוא בטענה לבעלים, בטלנים ולא מתחשבים ולא מכירים טובה, יש הרבה בעיות. אבל לא כך מדברים לבעל, לא צועקים עליו. תמיד דבריה? זאת אומרת, יש פה איזשהו אתגר לא פשוט. איך אנחנו פוגשים את המקום האמיתי שלנו, שמטבע הדברים הוא כלול מרע וטוב, ואיך אנחנו צומחים מהנקודה הזו, כן? בדרך לציית לניסיונות החיים. הניסיון פוגש אותנו, ואנחנו רוצים לצמוח מהמקום שלנו. והצמיחה היא הדרגתית. היא הדרגתית. היא צריכה להיות שקולה, היא צריכה להביא לידי ביטוי, היא צריכה להביא לידי ביטוי כוחות שונים וגוונים בתוך הנפש שלי, ובתוכם גם הזכות לכעוס או להגיד די. נכון, גם זה. שאלה איך עושים את זה. אז קודם כל מצדיק לך בעיקרון. אני חושב ששאלת האיך היא שאלה ספציפית לגבי כל אחד ואחד. אפשר להציב כמה וכמה עקרונות בדרך הצמיחה הזו מלמטה, מה שנקרא, לצמוח מלמטה. אבל התשובה הפרטית היא חייבת לבוא דרך מקרים פרטיים, כל אחד ועניינו. כי אז זה מה שאמרנו, אם אני לא אכיר אותך, אני לא יכול להגיד לך, אין, עד כמה מותר לך לבטא, כן, את הצדדים הנמוכים שבכלל, הטבעיים, כן, היצריים הטבעיים, אני לא יכול להגיד לך. אבל העיקרון, המנחה, הוא כפי שאנחנו אמרנו, בדבר הזה אתה צודק. בלי שום ספק. בלי שום ספק. כן? והתפיסה הזאת, באמת הנזירית, המתחסדת, המוסרנית, היא תפיסה שלא מניחה לאדם להיות בחולשה. גם בתוך תהליכי הצמיחה שלו. מותר לעת לבכות, כן? זה חלק מהחולשה. זה חלק מהגדילה שלו, מותר לו לבכות. הוא גדל דרך הבכי, הוא גדל דרך החולשות, דרך הצרכים הטבעיים שהוא מבטא, הוא גדל. והאמא צריכה להיות סמוכה לילד, ולראות כמה לתת לו לבטא וכמה לא. היא מפקחת עליו. פה מותר להיות חלש, פה אתה צריך להתחזק. היא מפקחת עליו, ההורים מפקחים. כן? איך להביא לידי ביטוי? את מכלול הכוחות שלו בתהליכי הצמיחה. זו שאלה. איך עושים את זה? זו שאלה. שאלה פרטית. כן. טוב. וואה, כמה שאלות הצטברו לנו. טוב, אנחנו צערים. אז אולי פעם הבאה כל השאלות הנפלאות האלו. שאלה. וואה. וואה. יפלאי. תראו את השאלה האחרונה של היהודי. שאלת השאלות. טוב, פעם באה בעזרת השם נענה, אולי אפילו נפתח בשאלות האלה אם ישאלו שוב.